מקווה שנצליח לחזור. אנחנו אמרנו פעם קודמת שנתחיל לעסוק בסוגיות שקשורות קצת יותר פנימה. כלומר, אחרי שראינו את היחס הכללי בין שלום ומלחמה ויחס לישראל ואומות העולם וכל המציאות שנקראת שלום ומלחמה באופן כללי, אז לעסוק יותר בסוגיות שקשורות ליחס שלנו מבחינה ערכית, מבחינה מוסרית, מבחינה אמונית למלחמה. וראינו פעם קודמת את הפסקה בעניה, שהיוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו. מדוע? כי המדרגה הראשונה שאדם צריך לצאת איתה למלחמה, היא שהוא עולה ממדרגת הפרט למדרגת הכלל. ולכן על מנת לעשות את היחס, את הסדר הנכון, לסדר את היחס הנכון בין חיי המשפחה הפרטיים שלו לבין חיי הכלל, כלל האומה, אז הוא כותב גט כריתות לאשתו, לא רק כדי לפתור ספק הגינות, אלא כדי לייאש את עצמו מהחיים, נקרא לזה המשפחתיים, ולהבין שהמשפחה היא בעצם כלי למדרגת הכלל. לכן כשאנחנו יוצאים למלחמה, אנחנו הופכים, אפשר לומר, מפרט לכלל. אפילו הייתי אומר את זה אולי בצורה קצת אחרת. אנחנו הרי יודעים שיש כל מיני סוגים של מצוות. יש מצוות שקשורות לחיי יחיד. למשל, אדם מחויב להניח תפילין. יש מצוות שקשורות למשפחה, בדרך כלל. נגיד, תארת המשפחה, זה מצווה של משפחה. או נגיד, קביעת מזוזה. אדם בדרך כלל חי בחדר לא לבד. הוא חי, כאדם נורמלי, יש לו בית, ובבית הזה גרים זוג הורים. יש מצוות שקשורות לעם, כמו למשל מצוות שבאות לידי ביטוי במצוות הכהנים במקדש, כל עבודת המקדש וכו'. והיום שאין לנו בית מקדש, שאנחנו שואלים את עצמנו, מהי המצווה שאנחנו מסוגלים לעלות קומה ממדרגת הפרט או המשפחה למדרגת עם, אז המלחמה, לא שאנחנו רוצים לצאת למלחמה, אבל כשהמצווה הזאת מגיעה לפתחנו, כמו שדיברנו כבר, בצדדים שהיא מגיעה לפתחנו, אז אנחנו צריכים להתייחס אל הדברים שניתנה לנו הזדמנות לעלות למדרגת כלל. ולכן כשאדם יוצא למלחמה, נקודת המוצא הראשונה שלו, שהוא נהפך ברגע זה, באופן מעשי, עד כדי ממש מוכנות למסור את החיים שלו, הוא נהפך להיות חלק מגילוי הכלל. ולכן הוא עלה קומה. הוא חי מדרגת חיים אחרת לגמרי. דרך אגב, לפי מה שאנחנו רואים עכשיו, אז יש כאן עוד נקודה, שהיא נקודה צדדית קצת, אבל כדאי שנכיר אותה. ההשגחה של הקדוש, הרמב״ם כותב במורה נבוכים, שההשגחה של הקדוש ברוך הוא על האדם, היא כפי המדרגה הרוחנית שבה הוא נמצא. כלומר, ככל שאדם יותר קרוב אל השם, כך כותב הרמב״ם מפורש, כך השם יותר קרוב אליו. אם נשתמש במושגים של אמונה וביטחון, ככל שהאדם חי במדרגת אמונה וביטחון יותר גבוהה, שהיא לא סותרת את ההשתדלות, כך הקדוש ברוך הוא מנהיג אותו בהשגחה יותר מפורטת, יותר פרטנית, באמונה וביטחון בכל רבדי החיים. נגד את זה אולי בצורה קצת טכנית. אדם שחושב שהקדוש ברוך הוא משגיח עליו בענייני הרוח שלו, אבל הקדוש ברוך הוא לא משגיח עליו בענייני הפרנסה שלו, אז אם אני הולך עם דברי הרמב״ם לקצה, הרמב״ם יענה לו, אתה יודע מה? אם אתה מוציא את הקדוש ברוך הוא מהפרנסה שלך, אתה חושב שהכל תלוי בהשתדלות שלך? אז באמת הקדוש ברוך הוא לא ישגיח על הפרנסה שלך. אז קדימה, הקדוש ברוך הוא כביכול יפקיר אותך, אם אפשר לומר, זה לא נכון עד הסוף, באופן מסוים, יפקיר אותך לחיים הטבעיים בתחום הפרנסה. זאת ההנהגה שאתה מנהיג את עצמך כלפיו, זאת ההנהגה שהוא מנהיג את עצמו כלפיך. אז אם זה נכון, אם העיקרון הזה הוא נכון, כך כותב הרמב"ם במורה נבוכים, אז למדנו מזה דבר גדול, שאם אדם חי בדרך כלל חיים פרטיים, אז ההשגחה עליו היא השגחה כמו אדם פרטי. עם כל הכבוד לפרטיות שלו, שהוא עולם מלא, שהיא עולם מלא, נכון, אבל הוא פרטי. כשהוא התחתן, אז הוא כבר עלה למדרגת כלל קטן, זה כבר המשפחה. הוא כבר עלה קומה, אז ההשגחה ברמה אחרת. כשהוא יוצא למלחמה, כשהוא יוצא למלחמה כמצוות כיבוש הארץ, כדי לקיים מצוות יישוב הארץ, אז הוא כבר הפך למדרגת כלל ישראל. אז הקדוש ברוך הוא משגיח עליו כמו שמשגיח על כלל ישראל. ואז יכול מאוד להיות שהאדם הפרטי הזה, יכול להיות שהוא מצד עצמו לא ראוי להשגחה כזאת, אבל עצם שהוא נהפך עכשיו באופן מעשי להיות חלק מהכלל, אז הקדוש ברוך הוא מנהיג אותו באותה הנהגה. זה מזכיר קצת את מה שהכוזרי כותב על תפילת הציבור. יכול להיות שאדם פרטי מה מתפלל לא הייתה נענה תפילתו, אבל בגלל שהפרט הזה כלל את עצמו בכלל, אז עכשיו זה כבר תפילת הרבים. והרבים האלה כן ראויים שהתפילה שלהם תתקבל, אז גם הפרט הזה נהנה. אם הקדוש ברוך הוא החליט להוריד גשם במקום מסוים, אז גם אם יש פרט אחד שלא מגיע לו הגשם, הוא יזכה לגשם. הוא הפך את עצמו לחלק מהכלל. אז כשאדם יוצא למלחמה, אז הוא חי במדרגת חיים אחרת לגמרי מאשר המדרגה הקודמת שלו. הוא נהפך להיות אדם כללי, ממילא גם כל ההשגחה עליו היא כללית, כל הציפייה ממנו היא ציפייה כזאת. הוא נהפך ממש להיות שליח ציבור, פשוטם של מילים, שליח של הציבור. אז הוא הפך לאדם כללי. לכן היוצא למלחמת בית דוד כותב גט כריתות לאשתו. זאת הנקודה הראשונה, שהיא, אם אפשר לומר, היא שמה את האדם במקום אחר לגמרי מבחינה רוחנית, מבחינה מוסרית, מבחינה ערכית, כשהוא יוצא למלחמת. לכן זה היה דווקא הנקודה הזאת, את הנקודה הראשונה שרצינו לפתוח איתה. הנקודה השנייה, שהיא סוגיה שלמה, מצד עצמה, ועוד נדבר בה במצדדים אחרים, זה הפסוקים שהתורה אומרת. כן, בבקשה.
זה לא מבטא הרעיון של כל בן אדם הוא עולם, הוא כאילו עולם בעצמו?
לא, לא.
וגם כן שזה כאילו...
מי אמר שכשאתה לוחם, שאתה נהפכת למספר אישי בצבא, אין לך אישיות משלך? מפקד טוב, בוא נגיד את זה אחרת. מפקד טוב זה לא מפקד שיודע לארגן את כל המחלקה ולוקח אותה למשימה ויומר במשימה פיקס. מפקד טוב זה מפקד שיודע לקחת את המחלקה ולמצות את המשימות, אבל זה גם מפקד כזה שיודע להתייחס בו רגישות ובצורה נכונה לכל חייל בתוך המחלקה, גם ברמה המקצועית וגם ברמה האנושית. וזה מתחיל כמידוע ברמה האנושית, לא ברמה המקצועית. זה לא מבטל את האישיות, רק האדם עכשיו הוא שותף למערכת כללית. זה כבר מדרגה אחרת. דרך אגב, אפשר לזהות את זה גם ברמה המעשית, שהרבה פעמים אנשים שמתגייסים למלחמה, שלא נעמוד בזה, הם מרגישים על עצמם, יש איזה מין אווירה כזאת, אטמוספירה כזאת, שאדם מגיע למדרגות מוסריות וערכיות כאלה, שהוא לא מגיע אליהם באזרחות, נקרא לזה, המשפחתית או הפרטית שלו. יש איזה מין אווירה כזאת, בהתגייסות למילואים וקל וחומר בזמן מלחמה, איזה מין, כל אחד מהפרטים על הקומה, כי כבר זה מדרגה של כלל, זה לא מדרגה של פרטים. דברים שאדם לא היה מוכן לוותר עליהם באזרחות, זה פתאום לא מטריד אותו. הוא אפילו מתבייש לבקש אותם. זו עובדה מציאותית. זה לא מבטל את האישיות, רק זה שם את האדם במקום כזה שהאישיות שלו, האישיות הפרטית שלו, היא נמדדת לפי ערך הכללי. זה מדרגה אחרת. כן.
מה המשמעות לגבי, זאת אומרת, לימינו, שבהם לא נותנים גט,
המשמעות לימינו היא משמעות, אתה צודק, בוא נאמר ככה. אנחנו מודעים לזה שהדברים שלמדנו פעם קודמת הם דברים שהם יפים מאוד ליאמר בשיעור, אבל הם קשים מאוד לחיות אותם. כלומר, אם הרמב״ם כותב בהלכות מלכים, דיברנו על זה כבר, שאדם שיוצא למלחמה צריך להשכיח מליבו וממחשבתו את אשתו ואת בניו, ואם הוא לא עושה את זה, למרות שהוא מתגייס למלחמה והוא שותף מעשי למלחמה וניצחו במלחמה, אם הוא לא עושה את זה, עליו נאמר, אומר הרמב״ם, ארור עושה מלאכת השם רמייה. הוא עושה מלאכת השם, אבל זה רמייה. למה זה רמייה? כי הוא עדיין לא השתחרר מהמדרגה המשפחתית שלו. אז זה קל מאוד להגיד את זה בשיעור. זה קשה מאוד כשזה קורה לא עלינו במציאות. זה קשה, נכון. אבל בכל אופן, מה אנחנו אמורים לעשות? כשאנחנו יוצאים למלחמה, אנחנו אמורים לזכור את העקרונות האלה. לנסות לאט לאט, לא רק בזמן המלחמה, אלא כל החיים להפנים את העקרונות האלה, שכשנגיע למצב אמת, אז נוכל לעמוד במדרגה הזאת. כשרבי עקיבא אומר, כל ימי שאלתי את עצמי, התפללתי מתי יגיע לידי דבר זה והקיימנו, מסביר שם הרב בן היה, שכשרבי עקיבא קרא קריאת שמע כשסרקו את גופו במסרקות של ברזל, זה לא היה התעלות רגעית של רגע אחד, שעכשיו סורקים את גופי במסרקות של ברזל, אני צועק שמע ישראל. אלא כל מהלך החיים של רבי עקיבא היה מהלך כזה, שהוא הכין את עצמו לקראת מצבים אפילו מסובכים כמו המצב הזה. שאם אני אגיע למצב כזה, אני אעמוד בניסיון. זה לא שזה בא משום מקום פתאום ביום אחד. זה מדרגת חיים. והמדרגת חיים הזאת נקנית מתוך לימוד, מתוך מחשבה, מתוך הפנמה, זה עובר לרצון, זה מלך גם עובר להתנהגות. ואז מלך כשמגיעים מצבים כאלה, שלא נעמוד בניסיונות, אל תביאנו לידי ניסיון ולא לידי ביזיון, נכון. אבל מה מאפשר לאדם לעמוד במצבים קשים של ניסיונות? שכל החיים שלו הוא הכין את עצמו למדרגות כאלה. עכשיו זה לא עוצר עוד מכוון כמו כותרת של עיתון, אני עכשיו עובד על עצמי מבחינה רוחנית, כי אם אני אגיע למצב ניסיון אני יהיה לי כוח לעמוד. אלא באופן טבעי, ככה הוא חי במדרגת אמונה כזאת, שכשהוא יעמוד מול ניסיון, יהיה לו את העוז הפנימי לעמוד בניסיון הזה ולצמוח ממנו. זה לא יבוא פתאום ביום אחד מהשמיים. זה כמו אנחנו אותו לפני פורים, אז אני מקפיד לומר את זה לעצמי ולכולנו לפני פורים. אדם מגיע לפורים, לומד בהלכה, שתי יין. רגע, לאט לאט. אם אדם רוצה לשתות יין בפורים, כפי שבאמת צריך לשתות יין בפורים, אז הוא צריך לעשות הכנה שלמה מפורים שעבר לפורים הזה. לא פתאום בפורים תקבל הערת נשמה ואז אתה יודע איך לשתות יין. יכול להיות שהשתייה של פלוני בפורים תהיה שתייה שהיא אסורה כל השנה, ולפלוני היא אסורה גם בפורים. כי הפלוני הזה לא הכין את עצמו לפורים. כי הוא חושב שפורים זה מין הערה מן השמיים. זה גם הערה מהשמיים, אבל נצריך את הכנה לקבל את הערה הזאת. אז אם אדם לא עשה הכנה לשתות יין נכון, אז אסור לו לשתות יין, פוסקים הפוסקים. מה אתה שותה יין? אתה יודע מה יצא עם היין שלך? כל המשתכר כעובד עבודה זרה. מה, אתה עובד עבודה זרה? אז זה עניין של הכנה. זה תהליך. כל החיים זה תהליך אחד. זה לא ביום אחד אנחנו נצא למלחמה, פתאום נהיה כלליים. זה לא בא ככה פתאום. ההכנות, כל המהלך הרוחני שאנחנו עושים, הוא מהלך כללי. שאם נצטרך לגלות אותו באופן מעשי ברמת מלחמה, יהיה לנו לקווה את הכוחות לעשות את זה. וזה לא רק אנחנו, זה המשפחה. זה החברה. זה העם. זה מה שאנחנו עובדים בעצם כל הזמן. משתדלים. כן. אני לא הייתי עושה טבלאות. אני הייתי מעדיף להשתמש בביטוי להיות כללי. ככל שאדם יותר כללי, בוא נגיד את זה ככה, ככל שאדם יותר כללי, הוא יותר אלוהי. עכשיו, איך הכלליות הזאת יוצאת אל הפועל? האם בזה שהוא מתנדב בארגוני צדקה וחסד? האם בזה שהוא יושב ולומד עם הבן של התורה? בשביל כלל ישראל ולא רק בשביל הבן שלו, המבחן של הבן שלו. האם זה קורה כשהוא יוצא למלחמה? לא משנה. בכל הנושאים. עכשיו אנחנו מחפשים את הטבלאות? זה לא הנושא עכשיו. אבל ברור שלמלחמת מצווה יוצאים כולם. אפילו חתן מחדרו ואפילו כלה מחופתה ואפילו תלמידי חכמים. וזאת סוגיה שלמה שצריכה לימוד. מה לנו יותר מחתן מחדרו וכלה מחופתה? היינו אומרים, תבנו את הבית שלכם נכון, שנה ענקי יהיה לביתו, בואו תבנו את הבית יציב. הרב כותב באחד המקום בעיניה, שראשית הצדק זה התא המשפחתי, ורק אם התאים המשפחתיים הם בנויים בצורה יציבה וחזקה, אז מתוך זה ייבנה הכלל. אז היינו אומרים, רגע, אולי אם ראשית הצדק זה התא המשפחתי, וכדי שיבנה הכלל צריך לתת מקום לתא המשפחתי, אז אולי בשלב הזה אנחנו נוותר לחתן מהכלל לצאת למלחמה. נקיע לביתו שנה, אז מה, מסכנים? נפלה המלחמה באמצע שבע ברכות. זאת לא ההלכה. ההלכה היא חתן מחדרו כלה מחופתה. למה? כי אנחנו מצפים מהחתן והכלה שכל החיים שלהם הם הכינו את עצמם למהלך כללי. לכן גם כשהם התחתנו זה עניין כללי ולא אגואיסטי, כל אחד בא לממש את האינטרסים שלו במערכת הזוגית הזאת. זה מהלך כללי. ועכשיו עולים עוד קומה, היית פרט, עכשיו הפכת למשפחה, עכשיו הפכת לעם, לאומה. זה מדרגה, אבל זה לא ינחת מהשמיים. זה לא יבוא פתאום. לכן באמת אנחנו רואים במהלך כל ההיסטוריה, יש גם סיפורים, שאנשים יוצאים למלחמה, ולפעמים יש כישלונות. יש כישלונות, יש מצבים שאנשים בורחים במלחמה, יש אנשים שבאים מבועלים למלחמה, יש אנשים שהבית שלהם מתפרק במלחמה, יש אנשים שחוזרים עם אלם קרב אחרי המלחמה. זה לא דברים פשוטים. נכון? איזה שקט. מתוח. לא, אנחנו נראים כאן דברים, אני חושב, אמיתיים. כלומר, זה, לבנות מדרגת נפש כזאת, זה לא בזבנג. אין אינסטנט בקיצור, אין אינסטנט. מהלך רוחני, קל וחומר מהלך רוחני להיות כללי, זה מהלך עמוק, פנימי, שדורש עבודה, רציפה, עם משברים בדרך. ודאי, כן.
את הסיבה שאדם צריך להיות כריתות לאשתו, זה כי הוא
נותן... הוא נותן גט כריתות לאשתו כדי לעשות לעצמו סימן מעשי שיפנים, שיעזור לו, אחרי המעשים משכו הלבבות והמחשבות, יעזור לו להפנים בלב ולהבין במוח שכרגע הוא כביכול, איך הייתי אומר, מחק את המשפחה שלו מהחיים.
כן, לא.
כי הוא עכשיו כללי.
אבל אני מבין את זה,
מדובר על מדרגה נמוכה.
מה זאת אומרת? למה?
כי כשאדם במדרגה רוחנית גבוהה, הוא לא פרח את הדבר, את הגט הזה, מה?
כשאתה תתחתן, בעזרת השם כשתתחתן ותהיה בעל לאישה ואב לילדים, אתה תראה אוי אוי כמה אנחנו צריכים דבר כזה. כמה אנחנו צריכים לעשות פעולה מעשית כדי באמת ל... תגדל תבין אומרים. ועבר באמונה, סליחה. סיפר לי ג'וש, יישר כוח שאתה מזכיר לי. ניגש אליי ג'וש בסוף השיעור שעבר, וסיפר לי סיפור, ממש התרגשתי עם הסיפור הזה. הוא אומר שבמלחמה עכשיו בלבנון, היו אנשים, חיילים, אולי תספר אתה. תספר אתה, למה אני צריך לספר?
תראו, תספר. נו, תראו. האחרונה, הרב של הקהילה שלי, שניצנים, סיפר שהוא היה במילואים ברבנות. הוא הגיע לכל מיני מקומות שממנו נכנסו לתוך לבנון. וניגשו אליו חיילים וביקשו ממנו לערוך בשבילם, לכתוב בשבילם גט על תנאי, לפני שהם נכנסים לתוך הלחימה.
נו, סיפור על אמת מה שנקרא. מה שאנחנו מדברים פה זה דרשות יפות. הנה, פה התורה נמצאת. שנגדל נביא מדרגת חיים כזאת, שנגדל נביא. דרך אגב, אני משוכנע שלא כולם היום כיפה על הראש. מה?
זה מדרגת קדושה של כלל ישראל. זה יכול להיות אדם פרטי באזרחות, היית אומר, לא, הוא יוצא למען מלחמת כלל ישראל, גט קריטות לאשתו. ממש מרטיט את הלב הסיפור הזה. אני לא ידעתי את הסיפור הזה, ג'וש סיפר לי אחרי השיעור שעבר. אמרתי לו, אתה חייב להזכיר לי מהשיעור הזה, הנה הוא הזכיר לנו. שנספר את הסיפור, שזה אמיתי, כלומר, זה עובדתי.
אבל איך בן אדם חילוני יכול להגיע למחשבה כזאת? הוא עד כמה שהוא יהיה חסכתן בעולם.
אתה צודק ולא צודק.
הוא לא.
אתה צודק ולא. אדם הנקרא חילוני הוא אדם שיש לו... אתה צודק. אתה צודק. אדם הנקרא חילוני הוא אדם שמצד אחד יש לו סגולת ישראל. ולכן הסגולה הזאת מתעוררת אצלו כשהוא מוצא את עצמו במהלך כללי כמו מלחמה. מצד שני זה ברור שככל שאדם יותר לומד, מבין, מפנים וחי מדרגת חיים אלוקית, ממילא הוא יותר מודע לזה, ממילא הוא גם יותר רוצה בזה, גם אלה יש לו את היכולת המעשית לעשות את זה. אני מסכים איתך. אבל עובדה, הנה הוא סופר לך סיפורים, נכון? היו שם, אני לא הייתי בסיפור. נכון? היו שם אנשים הנקראים לא דתיים?
אתה יודע,
אבל... עצמי שכן. אשרי עם ישראל, בואו נאמין בעם ישראל. טוב, אז זה פחות או יותר מה שדיברנו פעם שעברה. רציתי היום, אם אפשר, להתקדם עוד טיפה. אחת הפרשיות שהתורה מתארת את היציאה למלחמה, התורה אומרת כך: כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע. שואלים המפרשים שם מיד במקום: כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע? ואם אתה לא יוצא מחנה על אויביך, אתה לא צריך להישמר מכל דבר רע? למה התורה אומרת ונשמרת מכל דבר רע דווקא בזמן יציאה למלחמה? וכי באזרחות אתה לא צריך להישמר מכל דבר רע? מה זה קשור למלחמה דווקא? כל מפרשי הפשט עומדים שם על השאלה הזאת. רש"י אומר ארבע מילים. תשובה, למה? שהשטן מקטרג בשעת הסכנה. מה זה בדיוק שטן? מה, בזמן המלחמה פתאום מתעורר איזה מעורפף, הנקרא שטן, והוא מחפש את הכוונת? מה הכוונה השטן מקטרג בשעת סכנה? א', מה זה שטן? ומה זה הקטרוג שלו? ומה זה דווקא שעת סכנה? למה בשעת סכנה הוא מתעורר ולא בשעת סכנה? אין מציאות שנקראת שטן? אלא שמענו מרב צוקרמן הרבה פעמים. אני אחזור על הפתגם שלו, נקרא לזה ככה. רוקד רקדן, שוחה שחיין. סוטה שטן. מה זה שטן? שטן זה לא איזושהי מציאות חיצונית לאדם. שטן זאת הסטייה של האדם מצד עצמו. ישנם מצבים ערכיים, מוסריים, נפשיים, פיזיים, שבהם האפשרות של האדם לסטות מהנורמלי, מהיושר הנורמלי, היא יותר מצויה. שטן זה לא מעופף עם כנפיים. שטן זאת הסטייה של האדם שהוא עצמו השטן של עצמו. הוא סוטה. עוד פעם, שוחה שחיין, רוקד רקדן, סוטה שטן. היינו אומרים סטיין, יותר טוב היה? בסדר, סטיין. שטן זאת הסטייה של האדם מהיושר. אומר הרמב"ן שם במקום, רמב"ן חשוב מאוד, עוד נלמד אותו פעם, בעזרת השם, בלי נדר. מה זאת אומרת השטן מקדרג בשעת סכנה? אומר הרמב"ן, המציאות של המלחמה היא מציאות לא נורמלית. אדם נורמלי בדרך כלל לא דורך על נמלה ברחוב. פתאום כאן אדם מקבל נשק ויוצא להרוג אנשים אחרים. אדם נורמלי חי חיים שגרתיים מבחינת העמדה הנפשית שלו, חיים של שלווה ואיזשהו רוגע וכו'. כבר אני חוזר למשה מירושלים. אבל בזמן המלחמה זה הכל משתנה. לחצים, פחדים, מתחים. הרמב"ן שם אומר דברים חמורים מאוד. נגיד זה במילים של היום. למשל באזרחות מישהו מעלה על דעתו לגנוב משהו ממישהו, אדם הגון, מעלה על דעתו לגנוב, אבל בצבא, קל וחומר במציאות של טרם מלחמה, אם חסר לך ציוד לקראת המלחמה, איך קוראים לזה בציוד? איך קוראים לזה בצבא? השלמת ציוד? זה לא גזל. לא צריך להוסיף מילים על, לא עלינו, על המתח המיני שנמצא בזמן המלחמה. שאדם הוא מרגיש היצר הזה לא בא אצלו לידי ביטוי והוא קלוא. עד כדי כך אומר המשך חוכמה, שלכן התורה שידעה את המתח שהחיילים נמצאים בקטע, בנושא הזה, לכן התורה התירה אשת יפתואר. כי ידע שבסוף המלחמה כל הכוחות של האדם חוזרים אליו. והכל עכשיו מתפרץ, ואם אנחנו לא נאפשר לו יש את איפה תואר, אז לך תדע מה יהיה איתו בתחום הזה. סוגיה, נעזוב כרגע. כלומר, המציאות הנפשית הנמצאת, שאדם נמצא בה במלחמה, היא מציאות קשה מאוד. לכן אומר הרמב"ם, אומר הרמב"ן, האיש הענב יתמלא גאווה של כוחי ועוצם ידי. האיש העדין יתמלא אכזריות. האיש הצנוע יתמלא, ככה הוא קורא לזה, לא עלינו, רצון לנעוף. האיש עם הביטחון יכול להגיע למצבים כאלה שהוא יתערר לו הביטחון. לכן התורה אומרת, יש מצבים שהסטייה יותר מצויה. השטן מקטרק בשעת סכנה זה לא איזה ביטוי מיסטי בחז"ל, אלא בשעת הסכנה שהאדם נמצא במצבים נפשיים, מוסריים וערכיים מסובכים, ומורכבים. במצב כזה, האדם יכול יותר לסתות. ולכן אמרה התורה, ונשמרת מכל דבר. למה? כי עכשיו צריך שמירה יתרה. יוצא לפי זה, שכשאנחנו יוצאים למלחמה, אנחנו צריכים בעצם לצאת למלחמה על שני דברים. לפחות. דבר אחד, על האויב. ודאי, צריך לנצח את האויב, לבאר את הרשעים מקרם האנושות ולעזור לקדוש ברוך הוא להתגלות בעולם. דבר שני, אנחנו יוצאים על האויב השני. שהאויב השני זה הסטיות הערכיות והמוסריות שלנו בזמן המלחמה. גם הארגונים הפציפיסטיים שיש היום וכו'. כשהם אומרים שאנחנו נגד המלחמות, מה הנקודה שמניעה אותם? לפחות ככה הם אומרים. הנקודה שמניעה אותם זאת היכולת המעשית, האפשרות המעשית לאבד את הערכיות המוסרית של האדם בזמן המלחמה. אז מה יותר חשוב, האדם או האדמה? מה יותר חשוב, המדרגה הנפשית המוסרית של האדם או איזה שטח קרקע? אומרת אותה הדעה בטעות, המדרגה המוסרית של האדם, כמובן אין שום סתירה. זה ככה הסביר רב קוק, אולי נראה זה יותר מאוחר. זה מה שאמר דוד המלך, גם כי ילך בגיא צל מוות, לא יירא רע כי אתה עמדי. הסביר הרב, באורות המלחמה פסקה ב', שלא מדובר על נזק פיזי, שאדם, שהחייל שיוצא למלחמה מפחד להיפגע במלחמה פיזית, אלא גם כשאני נמצא במציאות ערכית ומוסרית של מלחמה, שהיא בחינת גיא, עמק, ודי, שהמוות המוסרי והערכי מצל עליי, גם כי אלך בגיא צל מוות, לא מוות פיזי, מוות ערכי, מוות מוסרי, לא יירא רע, אני לא אעשה לאדם רע. למה אני לא אעשה לאדם רע? כי אתה עמדי, כי אתה נותן לי את הכוח. דרך אגב, זה לא כך פשוט, כי התורה אומרת למשל על שלוחי עיר הנידחת, שלוחי בית דין שיצאו להרוג בעיר הנידחת, עיר הנידחת עיר שכולה עבדה עבודה זרה, ובית הדין החליט שצריך להרוג את כל יושבי העיר. נו, אותם שלוחי בית דין, כשהם יעשו את המעשה הזה, תיכנס בהם אכזריות. נו, אז מה יהיה עם האכזריות שמצטברת בנפשם? למרות שהם שלוחי בדין, הרי אחרי המעשה נמשכים הלבבות. אז מה יהיה איתם? אומרת התורה, ונתן לך אלוהים רחמים וריחמך. כלומר, היות והתורה יודעת שבמצבים מסובכים כל כך, כמו מלחמה, מבחינה מוסרית, מבחינה נפשית, הרשמים הנפשיים המקולקלים שמתוך המעשים של האדם יכולים לפעפע בו ולהשפיע עליו, הקדוש ברוך הוא כביכול מתערב ומשפיע עלינו רחמים שיתקנו את ההשפעות המקולקלות של מידת האכזריות שיכולה להצטבר בנפש אחרי המלחמה. אותו דבר לגבי פנחס, אומר הנציב. למה פנחס זכה בברית שלום? כדי לאזן, כדי להגן עליו ממעשה הקנאות שהוא עשה, למרות שהמעשה שהוא עשה היה נכון. שואל משה מירושלים, אומר משה, לא שמענו את הסיפור, האם אפשר לחזור על הסיפור? הסיפור שסיפרו כאן, שלפני כמה חודשים במלחמת לבנון, היו חיילים שיצאו למלחמה, וביקשו מרבנים שיכתבו להם גט קריטות בצורה כזאת או בצורה אחרת, כדי לצאת למלחמה פנויים לטובת הצלחת כלל ישראל. לכן מה שלמדנו כאן בעיניה זה לא איזו דרשה יפה, אלא זה ברוך השם, עובדת חיים, מדרגת חיים של עם ישראל. כך מסביר הרב, הנה אני רוצה לקרוא, אורות המלחמה פסקה ב'. הרב כאן שואל שאלה, הוא לא שואל, אבל הוא כבר פותר את השאלה, אבל בבסיס הדברים עומדת כאן שאלה. כשאנחנו מסתכלים על התנ"ך, ואנחנו רואים את גדולי העולם, גדולי אבותינו, אברהם, יצחק, יעקב, דוד המלך, שלמה המלך, מי הם היו? מי הם גדולי הדורות הראשונים? אנו מסתכלים בדורות הראשונים המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים. מי הם היו אותם גדולי אומתנו? אז לכאורה נראה, היינו שואלים אדם שלא מכיר את התנ"ך, תגיד, יש ספר שנקרא תנ"ך, מספר על גדולי האומה הישראלית. מי הם היו? מה אתה מתאר לעצמך? איך הם היו? מה התורה מספרת עליהם? אני מתאר לעצמי שהתשובות היו משהו מעין הדבר הבא. הם היו רבנים, חשובים, צדיקים. יושבים בבית מדרש, לומדים כל יום תורה, ועושים מעשה חסד כל הזמן. ומקפידים על מצוות קלה כבחמורה. וטובלים במקווה 3 פעמים ביום. ועוד משהו מעין הדבר הזה. נו, וכל ילד שפותח את התנ"ך, מה הוא פוגש? ומה היו עסוקים אבותינו? מלחמות. מאבקים ומלחמות. אנו מסתכלים בדורות הראשונים המסופרים בתורה, בנביאים ובכתובים, אותם הדורות שהיו עסוקים במלחמה. והם הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. לא מדובר על אנשים צדיקים שהם פרושים מן העולם ולא מתמודדים עם כל הסיבוכיות והמורכבות של החיים. אדרבה, נכנסים למלחמה. אברהם אבינו שומע שלא שבוי, לא חושב פעמיים, לא אוסף את הקהילה וקורא תהילים למרות שזה חשוב מאוד. אוסף את האנשים ויוצא לקרב, ורודף עד המשק. זה מה שהוא עושה. לא צריך לדבר יותר על יעקב ועל דוד המלך, מה נאמר? והם הם הגדולים שאנו מתייחסים אליהם בידידות וגדולת קודש. למה? למה באמת הם גדולי התנ"ך שלנו? מפני שאיננו מבינים, איננו מבינים שהזיק הנשמתי הוא היסוד. כשהם יצאו למלחמה, אז היה ממדרגה של כי אתה עמדי. ממילא זה כללי, ממילא זה מוסרי, זה לא נגוע, זה לא אינטרסנטי, זה לא קטן. אני קורא, אני מדלג שורה. מלחמת קיומם, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. הזיזים היו ברוחם וידעו בעומק החושך של המציאות המסובכת מבחינה מוסרית וערכית שבמלחמה, לבחור בטוב ולסור מן הרע. כשאנחנו רואים דוד מלך ישראל חי וקיים, לזה אנחנו צריכים להתכוון. שיחזרו הנשמות, ואם אנחנו חיים בדור גאולה ברוך השם, אז הם קיימות כאן. דוד מלך ישראל חי וקיים, הכוונה שאותו דוד, שהוא מבחינה אחת, מבחינה מסוימת, הוא משורר התהילים הגדול, המתפלל הגדול, הקדוש העליון הגדול ביותר בעם ישראל, אותו דוד הזה הוא דוד מלך ישראל. וכמלך ישראל ידע לומר, ארדוף אויבי ואשיגם, ולא אשוב עד כלותם. ולפעמים כשהיה צריך להתנהג בצורה קיצונית עם אויבים, ידע לעשות את זה. וכי הוא זה לא נפגע, מדרגתו המוסרית. מלחמת קיומה, קיום האומה, מלחמת השם הייתה בהכרה פנימית. הזיזים היו ברוחם וידעו בעומק החושך לבחור בטוב ולסור מן הרע. אורות המלחמה פסקה ב' אנחנו קוראים. גם כי ילך בגיא צל מוות, לא ירא רע. כשאנו מתבוננים עליהם, הננו בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לימוצם, אלה הנשמות שצריכות להופיע בדור הזה, ברוך השם מופיעות. אפשר לומר, המלחמה האחרונה הוכיחה, שנקרא לזה באופן כללי, מדרגת קצונת הביניים בצבא כבר מתחילות להופיע נשמות כאלה. נשמות גדולות כאלה. חלק מהקדושים גם נהרגו במלחמה האחרונה. רוי קליין כמשל, השם יקום דמו. כשאנו מתבוננים עליהם, הננו בכל ההופעה הרוחנית שאנו כל כך שוקקים לה, משתוקקים לימוצם, לכוח החיים החטוב והגבוש, האיתן והמוצק ששכן בקרבם. ומתוך תשוקה זו, תראו איזה ביטוי, כוחנו הרוחני מתאמץ, הרוחניות מקבלת אומץ ועוז, ומצד שני, וכוח גבורתנו מתעדן, אותה הגבורה נהפכת לגבורה עדינה, מגלה את העדינות שבה, ואותן הנשמות החזקות, נשמות חזקות זה ביטוי ברב, נשמות חזקות, ואותן הנשמות החזקות, למה הן חזקות? כי הן יודעות לגלות את החוזק הרוחני דווקא בחשכים, בפוטנציאל של החושך המוסרי יותר מסובך כמו מלחמה, אלה נשמות חזקות, זה לא נשמות כאלה שספונות באיזה מין ארבע עמוד של הלכה, ולא מסוגלות לגלות את הקודש הזה בעולם חולי, קל וחומר בעולם כמו מלחמה, שהוא ההפך לגמרי מבחינה מוסרית ברמת, מהעולם הקודשי שבו הם נמצאים. אלה נשמות חזקות באמת. ואותן הנשמות החזקות חוזרות לחיות בנו כימי עולם. לזה אנחנו משתוקקים. טוב, אני נאלץ לעצור, אז נעצור פה. בסדר, אז למדנו משהו היום. ברוכים תהיו.